גמרא במסכת גיטין, דף ל"ו, הביאה דברי הברייתא. תנו רבנן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הפסוק אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מי שמקבל עלבונות, הוא יש בידו להשיב, אבל שותק. וכן, עושה מצוות ומקיים דברי הקדוש ברוך הוא מאהבה. זאת אומרת, לא עושה את זה מתוך יראה, ולא עושה מתוך כוונה לקבלת שכר, אלא מאהבת השם. ולא עליכם באים עליו איסורים והוא שמח בהם, לא מתלונן. ולא בועד באיסורים, ולא אומר לו מגיע לי, למה לי, ולמה שאני ככה, ואני כך. שמח באיסורים שיש לו. במדרגה חשובה מאוד. פסוק אומר עליו, ואוהביו זה אוהב השם, כצאת השמש בגבורתו. מה פירוש כצאת השמש בגבורתו? למה הביא דווקא שמש כדוגמה? ידוע שהשמש נעלבת על ידי הירח. כשיש ליקוי חמה, למה יש ליקוי חמה? מפני שהלבנה באה ומסתירה את החמה מכדור הארץ. אז זה צל שהלבנה עושה, נכנסת למסלול שהשמש צריכה להאיר בארץ, על כדור הארץ. תבוא הירח ותיכנס שם באותו מסלול, איזה זמן מסוים, לפעמים זה לוקח שעה, לפעמים יותר, והיא, הלבנה, מאיפה האור שלה? מהשמש. בכל זאת, השמש לא מעליבה את הירח, השמש לא מונעת את האור שלה מן הלבנה, אז זה הגדרה של נעלבת ואיננה עולבת, לכן אמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה כצאת השמש? למה דווקא שמש? האבות הקדושים עליהם השלום, כולם היו נרדפים. אברהם אבינו, כמה נעלב, כל אותו דור, המלאכים, נמרוד בראשם, רצו להרוג אותו. כמה רצו להעליב אותו, והוא לא שעה למה שהם אמרו, ולא היה אכפת לו, לא נכנס אתם לריב ולמלחמה. יצחק אבינו, וישב יצחק בגרר, באו הפלישתים, היו רודפים אותו, היו שונאים אותו, ראו ראינו כי היה השם עמך, ויחפור באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה השטנה. עץ והיה הולך ממקום למקום, נודד ובורח, היו מצערים אותו, ויצחק אבינו לא היה מגיב. ועוד אמרו, מה זה יצחק אבינו? היה אצלו ותכהנה עיניו מראות. יצחק אבינו היה כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות, והיה שמח בחלקו. אבל לא יוצא מביתו, בכל זאת היה שמח. וגדול מכולם יעקב אבינו עליו השלום, בחיר האבות, שאחיו עשיו הרשע, היה רודף אחריו להורגו, ובחינם, סתם היה מקנה בו, קנאה, תאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם. והוא היה נרדף כל ימיו, והוא לא רדף. שאמרה הגמרא, לעולם תהיה מן הנרדפים, ולא מן הרודפים. שהרי, אין רודף כמו הכלב. חוץ מכבודכם, הכלב שרואה איזה מישהו, אם זה לא מהמפלגה שלו, לא מאנשי שלמה, רודף אחריו, ומה שיכול עושה בו. והכלבים, אומרת הגמרא, כשהם נולדים, נולדים שישה בקרס אחד. אין פחות משישייה. הכלבה שהיא מולידה, מולידה שישה גורים ביחד. ותראה העתינים שלה, יש לה ארבע, חמש לפחות, מכל צד. חמש עתינים מכאן וחמש עתינים מכאן, כשהיא מניקה. ובכל זאת, לפי השרצה שלהם, היה צריך להיות כל העולם מלא כללים, כל כדור הארץ. אולי היו עולים גם לירח, פעם שלחו כלבה אחת לירח. לא יודע מה נהיה איתה, בטח יש לה איזה יורצייט עושים לה מדי פעם. אז היו צריכים למלות את כל הארץ. כל זאת הם מעטים. לעומת זאת, הכבשים, אומרת הגמרא, כמה נולדים כבשים? מולידה כבשה אחת או כבש פעם בשנה. לפעמים יימצא שיבלטו שתיים. כמו היא דולי הכבשה, פעם שכפלו אותה. אז טוב, כל הארץ רעשה מפניה, והן נשחטות, הכבשים נשחטים בלי סוף.
בשר של הכבש הוא בשר טעים, בשר מבוקש, עולה הרבה כסף. שוחטים אותו, שוחטים אותם בלי סוף. ותבדוק כמה יש יותר בעולם, כבשים יותר מאשר כללים. לכן צוותה התורה של להביא קורבן, לא להביא אלא רק מהכבש. למה? הקדוש ברוך הוא אוהב את הנרדפים, אוהב את הנעלבים. דווקא מי שעלו, הוא הקדוש ברוך הוא בוחר בו, ורוצה אותו יותר מאחרים. ולמד כמה אדם צריך להיות, לעולם יהיה מן הנרדפים, ולא יהיה מן הרודפים. עשיו, נתן לו העולם הזה, אבל מאבדו לעולם הבא. ולא ראינו אף אחד שנאמר עליו, ששנה אותו הקדוש ברוך הוא כמו עשיו. עובדיה הנביא, שהוא נולד מעשיו, אדומי היה, גר. אבי ואמו היו מזרע עשיו. והוא בא והתנבא נבואה אחת. והנבואה הזו מפורסמת, איזה פרק שלם, מפורסם, חזון עובדיה. שמועה שמענו לאדום, וציר בגויים שולח. כאום ובנקום עליה למלחמה, נקתו נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. אומר, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. ולמה? כי עשיו היה גאה. אומר עליו, אם תגביה כאן נשר, אחרי תראה כל המדינות האלה, הסמל שיש להם זה נשר. נשר גדול, בעל הכנפיים. אפילו ארצות ערב, פרס וכולי. אתם יודעים, גם הידידות שלנו בעולם, גם כן. כולם יש להם נשר. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אם תגביה כאן נשר, ואם בין כוכבים שים כנך, משם הורידך נאום אדוני. למה? אומר בליבו, מי יורידני ארץ? בגלל הגאווה שיש להם. הקדוש ברוך הוא שונא את הגאים, שונא את בעלי גסות הרוח, שונא את אלה שחושבים את עצמם, שהם כל יכולים בעולם. כל זה הקדוש ברוך הוא עושה ניסיון, שכתוב מסרת סוטה. שם הגמרא הביאה על הפסוק, עקב ענווה, יראת השם. כלומר, אדם צריך להשתדל להיזהר להיות שפל רוח, להיות ענוותן. ועל ידי זה יבוא יראת שמיים. שאם יש בו גסות רוח, גסות רוח זה אפילו לא גאווה גמורה, זה שהוא מחזיק מעצמו בתוך ליבו. עושה אפילו מצוות, עושה לומד תורה, ויש לו יהורה, מחזיק מעצמו. אומר, אני גס ליבי כבר, עשיתי כך וכך, כך וכך מצוות יש לי, כך וכך מעשים טובים עשיתי. חושב את עצמו, שהוא כל יכול, אומרת הרב הגמרא שם, במסכת סוטה דף ה, כל אדם, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, ראוי לגדעו כאשרה. חס ושלום הוא כמו עבודה זרה. למה זה כל כך חמור? ידוע שאין כמו הגאווה מידה רעה. מה אומר את הגאה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. שנאמר, אדוני מלאך גאות לרש. למה הגאווה כל כך חמורה? גאווה לא שייכת רק לקדוש ברוך הוא. שהשיר שחיבר אותו רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, כתב אותו בספר החלות. אנחנו נוהגים לאומרו בציבור, בראש השנה ויום הכיפורים. אבל האמת מובאה בספרים שהיו נוהגים לאומרו גם בשבת. סמוך לברוך שאמר, ברוך שאמר יש בו פז תירות, כן כתב הכל בו, שבזמן אנשי כנסת הגדולה שבאו לתקן את סידור התפילה, אמרו, לפני שנתפלל, נסדר איזה שבח לקדוש ברוך הוא. והיו מדיינים ביניהם, 120 צדיקים, עזרא הסופר בראשם, ואיתו חגי הנביא, זכריה הנביא, מלאכי, מרדכי היהודי, יהושע הכהן גדול. כולם היו מדיינים איך לעשות. נפלה פתקה משמיה. מה פירוש נפלה פתקה משמיה? הביא הרב מעם לועז, כוונה רוח נבואה באה להם. וכולם התנבאו בסדר אמירת ברוך שאמר והיה עולם, שאנחנו אומרים כל בוקר. ויש בו פז תיבות כמניין ראשו, כתם פז. כתב הכל בו. מנאי הטרקלין שחיבר דוד מלך ישראל. כל המזמורים שאנחנו אומרים בבוקר, מזמור לתודה, הפסוקים שלי היא חברות, חי פסוקים. שרי שווה ביתך, כולה אומרת תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, פתח לו שוב בן עולם הבא. למה שיש בו פותח את ידיך, מסביע על כל חי רצון. שאדם יודע להודות ולשבח את הבורא, שהוא נותן פרנסה לעולם, לכל באי העולם. עלי נפשי את השם, אז אומר, אלוהים חי ועודי, אחר כך יש שם, עלינו את השם מן השמיים, ושירו לשם שיר חדש, ואלוהי וקודשו. כמה נאי הטרקלין שסידר דוד, ארמון. אבל כמה נאי הפרוזדור שסידרו אנשי כנסת הגדולה, באו אחריו, אותם נביאים וצדיקים, וחיברו את ברוך שאמר, שזה פתח ושער למזמורים. זה טרקלין, וזה פרוזדור. אז ברוך שאמר, תקנו אותו. בא אחריהם רבי ישמעאל בן אלישע, זה בסוף בית שני, הוא היה בזמן החורבן, מעשרה הרוגי מלכות. חיבר את הפיוט, האדרת והאמונה לחי העולמים, בינה והברכה לחי העולמים. גאווה והגדולה לחי עולמים, הדעה והדיבור לחי עולמים. בכל עוד שם פעמיים, ועשה ארבע תירות. שנו 22 אותיות, כפול ארבע, 88. אמרנו שם, ראשו כטמפז, 87, עם הכולל, 88. אז זה סמוך לברוך שאמר, תקנו לומר את הפיוט הזה. מה הוא כתב שם? גאווה והגדולה לחי עולמים. גאווה, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אבל היא שייכת לו, ולא לבדו שייכת הגאווה. למה? הוא מגיע לו להתגאות על כולם. שיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. הוא בכל זאת עמד איתן, הקדוש ברוך הוא. כשהתמרה אומרת שהמלאכים קוראים לו מלך עלוב, הפירוש עלוב, ששומע עלבונו ושותק, מחרפים ומגדפים אותו כל באי העולם, כל מי שנמצא בצרה או באיזה עצבים או באיזה דבר, בועט ומטריס דברים כלפי מעלה, הקדוש ברוך הוא שומע ושותק. אבל לא מוותר, אריך הפה וגבי דידי, בסוף בא חשבון נוקב עם כל אחד ואחד. אבל הגאווה והגדולה למי שייכת? לחיי העולמים. זאת אומרת, הכבוד שמגיע לכל אדם ואדם, אם אדם גדול בחוכמה, יש גדול בעושר, יש גדול בגבורה, יש גדול בעצה, יש גדול בבינה, בדעה, יש גדול ברפואה, כל אחד באיזה דבר, במדע. מי נתן לו את החוכמה הזאת? בורא העולמים. אתה רואה הכי גיבורים פתאום מתים מאיזה מחלה קטנטונת, מאיזה חיידק שבא והוריד אותם. אתה רואה אנשים בעלי דעה עצומים, פתאום איזה, לא לכם, מחלה במוח, מקרסמת בהם איזה אלצהיימר או איזה דבר שהוא שוכח, ולא יודע בין מי לא לשמאלו. זה לא תמיד בזקן או צעיר. אף אחד לא יודע את יומו. אף אחד לא יודע מתי חס ושלום יכול לקרוא לו איזה מקרה. אז מי נתן לו את הכוח הזה? קדוש ברוך הוא. אז מה יש לו לאדם להתגאות? הגאווה שייכת לו. לכן כשאדם משתמש בגאווה שהיא שרביתו של מלך, קדוש ברוך הוא מואז בו. שנאמר תועבת השם כל גבה לב. הקדוש ברוך הוא מתעב אותו. לכן אומרת הגמרא, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אפילו לא גאווה, זה פחות מגאווה. גאווה זה אדם גאה, גאס הרוח, שהוא כל הזמן חושב את עצמו גדול. אבל גסות רוח הוא גס רוח עם הציבור, עם האנשים, עם הסובבים אותו. אין לו יחס לאנשים, יחסי אנוש. גסות רוח ראוי לגדעו כאשרה. אשרה זה עץ של עבודה זרה, שהעבודה זרה משתחווים לה. לא מדהימה אותו לאשרה. האשרה מאיפה גדלה? מהאדמה. מה זה אשרה? סתם עץ, יכול להיות עץ פרי, יכול להיות גם עץ רק. שהכומרים עובדים אותה. היו עושים אותה אליל, אלוהים שלהם, משתחווים לה. זה הטעם שאסור לפי ההלכה, צריך להיזהר בזה. לטעת עצים בכניסה לבית הכנסת. דיברנו לא מזמן על הנושא של חוקותיהם לא תלכו, חוקות הגויים. אחד מחוקות הגויים, שהם להבדיל בבתי עבודה זרה שלהם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, נוטעים עצים בכניסה לכבוד העבודה זרה. אפילו שהם לא עובדים את העץ, הם עובדים את האלוה שלהם, יש להם שם בפנים או פסל או צלב או כל דבר אחר. אבל האשרה, העץ הזה, זה לכבוד עבודה זרה שלהם. אסור לנו לטעת עצים בכניסה לבית הכנסת. אמר, כבר כתב הגאון משה פיינשטיין, כי בארצות הברית שם היו בונים בתי כנסת עם כל מיני, עם אדריכלים, עושים כל מיני תוכניות, אז ככה, בניין עם עצים, או שדרה של עצים. כתב, אם אתם רוצים לעשות עצים, רק או במדרכה ממול, לא באותה מדרכה שבית הכנסת נמצא, או מאחורי בית הכנסת. כלומר, בחצר האחורית, כי עוד יש כאלה רוצים לעשות עץ ערבה, עץ אתרוגים, או עץ של איזה פירות, או עצים של סתם, רוצים לעשות גינה עם איזה עצים שיסקחו, יעשו צל, מאחורי בית הכנסת, אבל בצד שבית הכנסת אסור, כיוון שזה חוקות הגויים. בבית פרטי אין בעיה. אומרים כעת בית הכנסת, ששם יש דין של חוקות הגויים, זה ודאי אסור. אז הגויים דרכם לטעת עצים, אם בשביל שהם עובדים אותם, אם בשביל נוי של עבודה זרה. כתב הרמב״ם, שזה איסור דאורייתא, שלא לטעת אילן אצל זה, ואפילו לנוי. זה אסור. מה איסור בעשירה? מה הבעיה של העשירה? העשירה היא עשויה מאדמה. מאיפה היא צמחה מאדמה? לקחו גרעין, זרע של אותו עץ, שתלו אותו באדמה, וזה נווט, ומהאדמה לקח את המינרלים שלו וגדל. למה הוא גבוה? שאחד גובה מטר, אחד גובה 10 מטר, שאחד 100 מטר, כל אחד לפי הגובה שלו, גאווה. והפסוק אומר, ורמי הקומה גדועים. שם הגמרא אומרת, למה? זה הגאה, מה אתה? תעפר. מה אומרת על רב? ראש חכמי ישראל היה בדורו, תלמידו המובהק של רבי יהודה הנשיא. אפילו את שמו לא היו מזכירים. שמו אבא, שהוא נולד, קראו לו בשם אבא, שמו הפרטי. וגם אז דהנת שואל אם מותר לקרוא בן, הרי אסור לקרוא לאבא בשמו. זה עבירה דאורייתא, היום הרבה יש, לא שמים לב. הוא משתפח, אתה יודע, הילד שלי קורא לי יוסי. ולאשתו, לאמא שלו קורא לה תרצה. קורא לה בשם. זה אסור. אסור להזכיר את שמו. שם להבד דן, עם שמו בעצמו אבא. מדינו. יש צד להקל, למה? שזה לא שם פרטי, זה אבא, זה שם תואר. שם כבוד. אז כן, שזה דרך כל הסיבה שלא יהיה כדרך זלזול, של מי ששומע ורואה, והוא מזלזל בו. אני לא מזלזל בו, אני מדבר איתו בדרך של כבוד. אבל בכל אופן צריך לדבר איתו בדרך כבוד, לא בדרך של זה. ורב היה זהיר מאוד בגאווה. מורה אומרת שהיו נושאים אותו באפיריון, להכניס אותו לבית המדרש כדי לתת את שיעור, היו 10,000 אנשים, כמעט 100,000 איש היו מחכים בשיעור של רב, והיו יושבים בשדות, שם בבבל. עכשיו אי אפשר להגיע למקום שהוא אמור לעמוד שם, להגיד דברי תורה שכל העם יראו וישמעו. אז היו נושאים אותו באפיריון, על הכתפיים. הייתה להם איזה מעץ, עשוי כמין איזה טבע, מעץ פתוחה, רוצה לארבע צדדים, מעלה השכחה, עמודים, כמו העמודים שעושים חופה לחתן וכלה. והוא יושב בתוכה בכיסא, שמים אותו על הכתפיים, אנשים גיבורים, ועושים דרך, מעבירים אותו. והוא היה בוכה ואומר, אם יגיע לשמיים סיאו, סופו כגלל יהיה. חס ושלום, היה אומר לעצמו, אם אני אגיע אפילו לשמיים ישימו אותי, בסוף אדם מת, והופך להיות, חוץ מכבודכם, פגר, כמו גללים, חס ושלום. וכאימו קודש קודשים היה אומר לעצמו. הגמרא מעידה עליו, שמעולם לא נעשה עיניו חוץ לארבע עמותיו, שהולך בדרך, מסתכל בקרקע. שואל רבנו וחי עליו השלום, למה היה מסתכל על הארץ עבדה על הארץ? עצום עיניים, מה זה 400? אלא שהיה אומר לעצמו, היו מכבדים אותו, כל ישראל היו רוטפים אחריו, מנהיג של כולם, אבא של כולם. כשמו כן הוא. היה חושש שיבוא לו גאווה בלב, היה מסתכל על האדמה לומר, סופו של האדם ישכב בעפר. אז מה אני כעת אתגאה? מה אני אהיה גס רוח? מאיפה יהיה לי גסות רוח? הנשמה היא של הקדוש ברוך הוא. הנשמה הלך, והגוף בא הולך, חוסר המלך. הגוף זה מהאדמה. כי עפר הוא ונפר ישוב. אז מה יש לו להתגאות? מסתכל על האדמה. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בנפשי כעפר, הכל תהיה. עכשיו, השאלה הזאת היא בולטת מעל הקרקע. ועשויה לעבודה זרה, זאת אומרת, יש חלילה איזו הנהגה חוץ מהקדוש ברוך הוא, גם הגאה הוא כזה. הוא מחזיק מעצמו, אני. וכי אתה, מי אתה? וכי החוכמה שיש לך מאיפה באה? העושר שיש לך מאיפה? הבנים שנתן לך, מי נתן לך אותם אם לא הקדוש ברוך הוא? המעמד שהגעת אליו, מאיפה לך אם לא מעט השם? וכן אדם צריך מדי פעם לשים לב על זה. כמו שכתב הגאון חידה שואל, יש הרבה שמחוששים מהעין הרע. האמת, הרבה שואלים, צריך לפחד מהעין הרע או לא צריך לפחד? התשובה היא תמיד באמצע. אסור לפחד ואסור לא לפחד. זאת אומרת, אל תהיה קיצוני, שאף עיניין הרע, קנה איזה חולצה, וואי, מחבא אותה, מחבא אותה, כאילו רק לא יש חולצה בעולם. עד שלובש אותה, מקמת אותה, מסיק אותה, שלא יראו, עושה חמסה, 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 שם שומים, שם מלח, שם מה, מה קרה? ויש לו ילד מפחד עליו כל הזמן עין הרע. ויש יותר מדי, בולט, מרעיש, לא לכאן ולא לכאן. תהיה באמצע. אבל שואל הרב חידה, למה עין הרע יכול לפעול? מה העניין? הלו הגמרא אמרה, הביא את הפסוק, יצב אדוני יתיכה את הברכה ואסמיך, אין לברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין, לא בדבר המדוד, ולא בדבר הספור, ולא בדבר השקול, אלא בדבר הסמוי מן העין. מה הסוד של עין הרע? למה הוא יכול לפעול? שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר בשעה שהוא מתפעל מאיזה דבר, וואי, תראה כמה ילדים יש לו, וואי, תראה כמה כסף יש לו, וואי, תראה איזה חוכמה יש לו. כאילו זה הוא, אז הוא מסלק את השגחת השם. כל דבר שיש בעולם זה של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה בניינים של פאר, למי זה? של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה כסף וזהב לרוב, שלו, שנאמר לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבאות. הכל זה שלו. אתה רואה עשירים, זה ממה הוא נתן להם עושר. אתה רואה אנשים, יש להם ילדים, וצאצאים לרוב, קדוש ברוך הוא נתן. אתה רואה אדם יש לו בריאות איתנה, הוא חי כבר 100 שנה, והוא נראה כמו צעיר בן 18, זה מעט השם. הכל מעט השם. למה אתה רואה אחד ככה, אחד ככה? זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה. כשבן אדם מתפעל, אז כאילו חס ושלום, זה לא הקדוש ברוך הוא עשה. זה הבן אדם עשה, מסלק את השגחת השם יתברך על אותו דבר, משרי אדם חס ושלום, כוח וסר ודם, אז זה ראוי לפגע. זה כעת יכול להיפגע. אבל כשהוא משליט את שם השם על זה, אז זה עד רבה. לכן, זה הסיבה שהיו אומרים, הספרים הקדושים כתוב, שאות ה מצילה מעין הרע. מה העניין? אגב, גם רב חידה כותב. רב חידה עצמו כותב, שאם אדם למשל יש לו בן, הוא צלח מאוד. ילד קטן, יפה, ורועש, צעקני, ורועש, כל הזמן הילד הזה חולה, נופל, כי הוא ילד בולט, שובב כזה, אז מושך תשומת לב. ויש אנשים ששמים עין עליו. סבב חידה כותב, קח עוד ה' מכסף, עוד ה' שחרות עליה, או בולט, לא משנה, עוד ה' כסף, וישים עליו. וזה יציל אותו. מה יש בעוד ה'? למה עוד ה' מכסף מצילה? גם ראינו יעקב אבינו עליו השלום, פרשת וישלח. שהוא שלח את כל המחנה, שני מחנות, אם יבוא עשיו אל מחנה אחת ויקעו, היה המחנה הנשאר לפלטה. אז מה, בא, פוגש אותו עשיו, אומר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. כותב רבנו יוסף חיים בספר עוד יוסף חי, אמר לו, מה אתה רוצה לעשות עין הרע לילדים שלי? הילדים, חמסה עשה לו. לא, הילדים. 11 ילדים היו, אז בנימין עוד לא נולד. 11 ילדה, ודינה החביא אותה בטבע. אז הילדים, מה היה? והגאון חידה זה הסוד. הסוד ה' זה של הקדוש ברוך הוא. זה האות האחרונה בשמו. יוד כ, רב כ. היא האות האחרונה, היא השכינה, רומזת השכינה. לא כתב רבנו ארי, שכל פעם שאתה מזכיר של השם, טוב תעשה, תכוון, שבתוך ה' יש א' ד' מוניות, כמו שהדפיסו בסיתורים. א' דלת מוניות. אז זה האות ה' עצמה היא השכינה, למה היא האדון הכל, היא ששליט אותה הקדוש ברוך הוא, היא אורו, היא חלק מאורו ממש, ששליט אותה פה בעולם שלנו, והיא מנהיגה את העולם. אז כשאתה עושה את האות ה', מה אתה אומר באות ה'? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא שנתן לי מה שנתן לי, הוא שומר עליי, הוא מגן עליי, אין לך חשש. אתה לא מפחד מכלום. אז זה משפיט את הכל. וזה הסוד של הגאווה. הגאה מה עושה? אני טרחתי, אני בניתי, אני עשתי, רואה את כל זה, זה אני עשיתי. רואה את כל זה, זה אני. מי אתה? אפס אפסים. גם אפס לא. הקדוש ברוך הוא שעשה הכל. ולכן האדם עץ השדה. יכול להיות עץ טוב טוב, ויכול להיות עץ רע. יכול להיות אשרה, הוא יגאה, אז זה גדעו כאשרה. זר, עבודה זרה, זה גידול רע. צריך חס ושלום. וזה פירוש גסות. למה אמר גסות הרוח? לא אמר גאווה. גם שיש בו גסות הרוח. גאווה זה, אמרנו באופן קבוע, זה הפך להיות לו מקצוע. הוא גאה. אבל גסות הרוח, אפילו במקרה, שחס ושלום, אפילו כל אדם נכשל, אין אמר צריך להיזהר, שלא ישתרש בו ההנהגה הזאת. שהוא תמיד גסות, הוא תמיד מחזיק מעצמו, הוא תמיד מתגאה, תמיד מתנסה, זה הכי גרוע. אמרה שם אומרת מה העונש של מי שיש בו גסות הרוח, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אין עפרו ננער. מה פירוש עפרו ננער? אינו קם בתחיית המתים. למה אמר עפרו ננער? יגיד לו קם בתחיית המתים, עפרו ננער, מה פירוש המילים? צריך להבין. שלא עלינו למעשה המוות, חוץ מאיתנו, חוץ ממכם, זה לטובת האדם. מה הסוד של המוות? מוות זה לא עונש, מוות זה תיקון. אדם הראשון כשחטא, עוד לפני שחטא, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו, אומר לו חס ושלום שהוא ימות. והנחש גם כן חוזר על זה, ואומר כך, ניסה ופיתה את חווה, הצליח בסוף. ובאמת, מאז נגזר על אדם הראשון מוות. כלומר, אדם הראשון לא היה מעוטד למות. כשהוא נברא, התוכנית של הקדוש ברוך הוא הייתה שהוא יושב לו בגן עדן, יחד עם חווה, מביא צאצאים, ואנחנו כולנו היינו נולדים שם. גן עדן פי 60 מכדור הארץ. זה הגן, והעדן פי 60 מהגן. ושם יש מרחבים אינסופיים, והיה מקום לכל האוכלוסייה בעולם, כמובן לא היו נולדים רשעים, סדאם חוסיין בטוח לא היה נולד. אז לא היה רשעים, לא היה זה, היו רק צדיקים, כולם יושבים בגן עדן, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. זה בטוח. אז כשהוא אכל מעץ הדעת, מה נגזר עליו? מוות, אבל בנוסף, אם מסתכל, גם גירוש. כתוב בפסוק, וגרשו מגן עדן. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? וישם שם את לעת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אמר לו לאדם הראשון, החוצה. ושם שם את לעת החרב המתהפכת, זה מאש, חרב של אש. שלא נותנת לאף אחד להיכנס. ואמר לו, אתה לא נכנס פה עד שהוא נפרד מהגוף, משאיר את הגוף בחוץ, באדמה, ואז הנשמה רק יכולה להיכנס. ומתי הגוף ייכנס? זה בתחיית המתים. הרי יש עוד שלב. שלב של משיח, אחרי השלב של המשיח, היא תחיית המתים, אז הגוף יקום, והגוף הזה יוכל להיכנס לתחיית המתים. מה הסוד שזה נהיה כך? כי כשברא אותו את אדם הראשון, ברא אותו בלי הגשמיות הזאת. כתוב בפסוק, עפר מן האדמה, אבל איזה אדמה? אדמה שלמעלה. אדמת גן עדן. אדמה קדושה. זה לא אדמה כזאת. לא אדמה חומרית. אדמה, אבל יש בה רוחניות. וייצר השם אלוקים את האדם, עפר, אבל איזה עפר? מן האדמה. ידוע, אדם סופר, כשהיה ילד בן 4, אבא שלו שלח אותו לתלמוד תורה, בגיל 5, במקרא, אז התחיל בדיוק ביום הולדת של 5, ללמוד. עסקה פרשת בראשית, שם הרי האשכנזים נוהגים עד היום לעשות שם תרגום, קום זה טייט. אז עפר ביידיש אומרים ארד. אז הוא הגיע, ויצר השם, אז הסביר לו מה זה ויצר. השם אלוקים, השם אלוקים. עפר מן האדמה, ארד מן ארד. עפר מעפר. אז הוא התחיל להתקשות לרבי, מה זה עפר, ארד מן ארד? זה ארד, זה עפר, זה עפר, מה ההבדל? אז הרבי לא ידע לענות לו, כי הוא מדקלם לו את מה שתתרגום. בא הביתה וצעק, אמר לאבא שלו, אבל לא הבנתי. אמר לו, שתגדל תבין. ובאמת בזוהר שואל את השאלה הזאת, אומר, יש אדמה ויש עפר. אדמה של גן עדן זה לא אדמה שלנו, זה אדמה רוחנית יותר. זו השכינה בעצמה. ומתוך השכינה לקח איזה, אם אפשר, אי אפשר להגדיר את זה אפילו בשם חומר, איזה יצירה של השכינה, ממנה עשה את גופו של אדם הראשון. אבל זה גוף רוחני, לא כזה, אבל גוף. ושם בתוכו נשמה שנאמר, ויפח באפיו נשמת חיים. כביכול הקדוש ברוך הוא בפה שלו, הוציא. כביכול, אנחנו לא יכולים להבין מי זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הקדוש ברוך הוא. הוציא מתוך האוויר שבתוכו הקדוש ברוך הוא חוץ מכבודו. זה לא, אסור לדבר כך, אבל הקדוש ברוך הוא נתן מאפיו, מפיו, חלק אלוה ממעל ועשה נשמת אדם הראשון. אז האדם הראשון היה נשמה והיה גוף, שניהם רוחניים. עכשיו כשחטא, קיבל גוף אפרורי כזה, וזה הגוף לראותו מאפר. הכל בא מן האפר והכל שם מן האפר. הוא צריך בקבר חוץ ממכם, חוץ מאיתנו, לפורר את האפר הזה ואז להיכנס למעלה. וזוהר הקדוש, זה גם מן האפר, גם הטלפון מן האפר. בזוהר הקדוש כתב, שם אין טלפונים, תאמין לי. בדקנו שם, אין. אז הזוהר הקדוש אומר שהאדם, וזו פרשת תרומה, ככה אומר הזוהר, שהאדם פה, בעולם הזה, יש בו בגוף שלו אפר. שהוא נפטר, נפרד את הנשמה מן הגוף. הנשמה עולה למעלה, והגוף שוכה בקבר. נשמה לא יכולה להיכנס, שימו למה אומר רבי שמעון, לא יכולה להיכנס לגן עדן למקומה, לא יכולה להיכנס למקומה עד שיקלה האפר מהגוף. צריך הגוף להתפורר ולהיות אפר, יישארו רק עצמות. עצמות לא מפריעות, אבל הבשר, האור, שימו לב, הבשר זה שני דברים, זה האוכל, שאדם אוכל, כמה שאוכל יותר, הרבה בשר, הרבה רימה, מפריע לו שמה להיכנס מהר לגן עדן, והעניין השני זה העריות, אתם מבינים את זה כבר. זה שני דברים שמפריעים שמה, אוכל וזה, אוכל והעריות, שני הדברים האלה שמה הם מפריעים לאדם, אז עד שהוא לא גובה ממנו יצר רע פה את כל מה שהוא נהנה כאן, ופה בעולם הזה, אז נשאר ללא בשר וללא עצמו, וללא אור, נשארים רק עצמות בבדם, אז הנשמה שם נכנסת. זה הטעם כותב רבי בנימין מתודלה, שהיה לפני 1,000 שנה, הביא את זה גם רבנו בהי, והרב מקדש מלך, והרמק, וכולם, שהיו נוהגים לסוד אותם בסיד, שהיו המתים אחרי חוץ ממכם, אחרי שנפטרים, מורחים על כל הגוף של המת, סיד, כדי שתוך חודש, כל הבשר נאכל. וכמה שיותר מהר, הוא ייכנס שם לגן עדן. זה המקור מפיזור פרשת תרומה, שאני אומר לכם. שם כתב בפירוש, שהבשר הזה, זאת אומרת, הווה אומר, כשהוא נידון פה בקבר, הנשמה עדיין נידונת שם. כשנגמר דין הקבר, נגמר דין הנשמה שם, והיא גם יכולה להיכנס. זה הדדי. והנשמה לא תיכנס לשם עד שהגוף פה לא ייגמר. מדוע? רבי שמעון אומר כך, משל לאדם שלא עליכם, חוץ ממכם, נשא אישה, חוץ מאיתנו, מתה אשתו. שלא כבוד, לא דרך ארץ, בעודה, לא קבורה, הוא הולך ומתחתן עם אישה שנייה. קודם צריך לקבור את הראשונה, ועברו ימי האבל של הראשונה, ואז הוא לוקח את השנייה. הנשמה היא הבעל, והגוף זו האישה. אז הגוף הזה שנפטר, הוא בקבר, עדיין שלם. הנשמה לא יכולה ללבוש את האור שלה ולהיכנס למחיצתה לגן העדן, עד שהגוף גומר את הדין שלו פה בקבר. הפסוק אומר, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. כל עוד הבשר כואב ודואב שהוא עדיין נידון, אז הנפש עדיין מתאבלת, שהבשר מתעכל בקבר. מה הרעיון? כי הבשר הזה נעשה מעבירה. ובחטא חמת נעימי. הבשר הזה נהנה מדברים גשמיים של העולם הזה, מדברי חול. אז הוא צריך להינער. מה איתנו כשיבוא משיח? הרי אין מוות. כתוב שנשן בדקה אחת. נעצום עיניים לדקה אחת, ואז נזכה לראות את תחיית המתים. למה צריך לישון? כי בנו יש עפר, אז העפר הזה ינער. זה עפרון ינער. רבי אברהם אזולאי שואל, אז מה הולך פה? אני רוצה להבין, אומר, המתים שמתו עד היום, חוץ מהם, רצון שהשם מרחם עליהם, על כולם, אבל יש מהם שנידונים בגיהנם. אז אנחנו מקבלים מתנה, בונוס, לא נראה גיהנם, אז הוא אומר, הצרות שיהיה לפני שיבוא משיח, זה גיהנם פה. אתם מבינים את זה? זאת אומרת, הם, לא לכם, נפסעו אוהב להם נוחות, עזרו אותנו להנחות. אנחנו פה עוברים את החבלי משיח, אז אנחנו עוברים את הגיהנם כאן, ואז יבוא המשיח, אז אנחנו לא צריכים גיהנם, כי עברנו כבר את הגיהנם, והעפר שלנו ינער מאיתנו, יגיד לנו, תעצמו עיניים דקה אחת, עוצמים עיניים, תתחו את העיניים, אתה רואה גוף חדש. אין כבר עפר. אבל מי שיש בו גסות הרוח, אין עפרון ינער, נשאר דבוק בו העפר הזה. אז הוא לא יכול לקום את חיית המתים. למה? הוא כל הזמן עפר. זה שרב היה מסתכל על העפר, היה אומר, אני סופי לעפר. אבל זה שיש בו גסות הרוח, הוא לא... הוא יותר גבוה, הוא דורך על האפך, והאפך צוחק, הוא אומר לו. עוד מעט הוא יבוא אליו. מאיפה למדנו שכתוב פסוק? הקיצו ורננו שוכני האפך. מה זה שוכני האפך? שוכני? היה צריך לומר, הקיצו ורננו שוכבי האפך. אמרה שואלת, לא עליכם, המת שוכב באפך. מתי יש לו מנוחה? שהוא שוכב באפך. וידוע שלכן, צריך מאוד להיזהר, שלא להלין את המת, ולא לעכב לוויה. הרבה לא שמים לב, לא יודעים. הם נפטר ביום שישי. אי אפשר, הקרובים שלו לא יגיעו. שלא יגיעו! צריך לקבור אותו רגע קודם, לפני שבת. ניצן מחיבות הקבר. יום קודם ייכנס שם לדין שלו שם, ויגמור. מה אתה מעכב אותו? פעמים ערב חג. אם אתה קובר אותו בערב החג, אין לו שבעה. אין לו דין בכלל, הוא ניצל מחיבות הקבר, הולך למנוחות. משאיר אותו למחרת, אוי ואבוי. עכשיו עוברים שבעת ימי החג, ופלוס אחרי זה עוד שבעת ימי אבל. זה צער נורא והיום, למת ולקרובים. וכל רגע שמשאירים אותו כך, אדם ביקר בליילין, נמשל כבהמות נדמו. הוא אומר, איסור דה אורייתא, בטלין. ומבטל מצוות עשה מן התורה, כבוד יקברנו. ואם זה בארץ ישראל, עובר עוד עבירה ולא תתמא את אדמתך, כתב הרמב"ן. צריך להיזהר בזה מאוד, שלא להלין את המת. כל יום, כל שעה שמשאיר אותו, גורם לו צער נורא והיום, והנשמה בביזיון ובצער קשה אי אפשר לתאר. והקבורה של המת היא שומרת עליו, כותב הרמב"ם עבר יבוק, שם אותו בתוך האדמה, נהיה הוויה שלמה. איך הוויה שלמה? האדמה למטה שהוא שוכב עליה, זה האפר שאמרנו שוכני האפר, זה ההיא האחרונה של ההוויה. המת, חוץ ממכם, צורתו צורת וב. זה האות וב. עליו שמים אפר מלמעלה, זה אות ההיא העליונה. אז יש ה' למעלה, ה' למטה. והנשמה תבוא ותשב למעלה עם השכינה, זה י'. אז אם אתה רואה קדר של מת, תדע שם ההוויה שלמה. י' זה הנשמה עם השכינה שנמצאת על המצבה. ההה זה האפר שמלמעלה. הוו זה המת עצמו, וההה התחתונה זה המצע שהוא שוכב עליו. ואז הוא שמור. עפר מלמעלה, עפר מלמטה, מזיקים לא יכולים להזיק לו. אבל לפני שקברו אותו, הוא מסכן, הוא בצרה גדולה. הוא בבעיה חמורה מאוד. שתראה כמה זה חשוב, שקוברים מה שיותר מהר את המת. אז הוא נקרא שוכני עפר. למה לא אמר שוכבי עפר? שימו לב מה הגמרא אומרת מסרת שוטה. מי שירגיש את עצמו בחיים שכן של עפר. ואני כלום, אני מעפר, אני לא רוצה להתגאות. אני לא משתבח ולא מתהלל מה שעשיתי. אני והעפר שכנים. אבל לא אמר שוכבי עפר, שוכבי עפר, שוכבי עפר, שוכבי עפר. הקיצו ורננו, מי יקום את תחיית המתים? מי שחושב את עצמו לשכן של העפר, שוכני עפר. השוכבי עפר לא נאמר, אלא שוכני, מי שהיה שכן לעפר בחייו. ולכן, תחיית המתים, ושהוא יורד עד העפר, והראיה מהחיטה. איך צומחים חיטים? אתה לוקח חיטה, שם אותה באדמה, היא נרכבת, אחרי שהיא נרכבת, וחוץ מכבודכם היא מסריחה גם, מקולקלת, אז היא נובטת, ומענבת הזה, השפיץ הקטן הזה, כמו בחומוס או באפונה, מזה שמה, כל התשאלות הגנה, אלה שעוסקים בגנטיקה, הוא יגיד לך שבתוך השפיץ הזה של האפונה או של החומוס, יש שמה את כל אלפי החומוסים והאפונות שעתידים להיוולד משם. איזה יצירה הקדוש ברוך הוא עשה, זה מדהים. ככה זה גם באדם, ואצלנו איפה זה? זה העצם הלוז, שנמצא מתחת הגולגולת מעל עמוד השדרה, בין הגולגולת לעמוד השדרה, ששם יש את כל הגנים של האדם, ולא רק הגנים, את כל מה שהוא עתיד להוליד, הצאצאים שיוצאים ממנו. מדהים מה שהקדוש ברוך הוא ברא. אנחנו לא רואים את זה, הכל במיקרוסקופ, ואיזה חלקיקי אלפיות, המילימטר, וזה דברים שלא נראים בעין רגילה. איזה בריאה נפלאה עשה הקדוש ברוך הוא, זה משהו מדהים. אז זה הטיפה הזאת שהיא נרכבת, ואז היא יוצאת, גם המת, לא עליכם. אפילו שהוא נרכב והפך להיות עפר, בסוף הוא יוצא מתוך האדמה, ולכן מתוך הגלות באה הגאולה. מה שכתוב בפסוק, כי שחה לעפר נפשנו, דרכה לארץ בתננו, חומה עזרת לנו. כשאנחנו מגיעים לנפילה עד עפר, שפלנו עד עפר, אז הוא הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. לכן תקנו לנו, תמרנו מרעות, שש כוחנו מצרות. שחנו עד לימון, שפלנו עד עפר. שפלנו עד עפר, אז הגיע הזמן שצריך לעלות. לכן בבריאה, הכל היה מיני עפר, והכל שב אלי עפר. אמר רבי אלכסנדרי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אפילו רוח כמעה אוכרתו. מה פירוש? ובי פסוק, והרשעים קיים נגרש, לא יוכלו השקט, ויגרשו ממיו רפש פתית. אומר, אדם שיש בו גסות רוח, קצת רוח, יש איזה מצב קצת לא טוב, אפילו מצב כלכלי בסדר, אבל קצת היום לא הלך טוב, כבר המצב רוח שלו עכור, כבר הוא הראשון מקבל את המכה. מה קרה פה? זה שהוא גאה, זה שהוא מחזיק מעצמו. מה הרעיון? בלי פסוק, נראה את זה מהפסוק. והרשעים קיים נגרש, הרשעים לא יכולים לשאת בשקט. הים, אתה רואה אותו סוער, או אתה רואה גלים, אז בא גל, אוה, ברוך השם עבר. מה ברוך השם עבר? אחריו יש עוד 10 גלים, ואחריהם עוד 10, ואחריהם עוד. זה שנייה אחת לא שותק. לא יוכלו השקט, ויגרשו ממיו רפש פתית, הוא פולט כל הזמן, עפר, חול, הים. מה הרעיון בים? אלא יש אדמה ויש ים. אומר רבנו וחי, שים לב, יש אדמה, ויבוא רוח. לא עושה כלום. תשכב על האדמה, לא יקרה לך כלום. אתה תעמוד, בעיה. כמה שתעלה יותר גבוה, לקומה יותר גבוהה, הרוח יותר קשה. זה דבר ידוע. כמה שתהיה יותר למטה, לא עליכם, יש פיגוע לא יבוא ולא יהיה, יש יריות, יש צלפים, יש זה, מה עושים? שוכבים על הארץ, לא קורה כלום. מרימים את הראש, מקבלים כדור. זה דבר ידוע, זה ככה זה העולם. מפה תלמד גם מוסר. כשאדם מרים ראש, הוא עתיד להיפגע. תשכב, תוריד את הראש, אתה ניצל. עכשיו, מה זה קשור עם הים? הוא אומר, תראה, יש רוח. אז זה אומר, החזאי כבר מזמן הוא הפסיק לעבוד גם, כבר, הוא כבר לא מדבר כבר בזמן האחרון, לרוב שהוא זייף. אז תשאל את החזאי, צפויות רוחות, כמה? 40 קשר, 50 קשר, הכל קשרים. אתה שלא תתפוס אותו, אז הוא אומר לך קשר. דבר במטרים. הגלים יהיו נגיד 5 מטר, 10 מטר, זה כבר רובה שמשמו. 50 זה שערה, זה כמעט טייפון. אבל באדמה יש גלים, יש רוח, לא. הוא אומר, האדמה נשארת כמו שהיא. אדמה, יש רוח, לא עושה באדמה כלום. אבל בים, נהיים גלים. הרוח מפעילה את הים, עושה גלים. והוא נהיה שערה שם. ונהיה הרבה רוח חזקה, מתחיל להיות שערה, ולפעמים גם הערבולות. מתחיל הערבולות. למה? הים מתפעל מרוח. אדמה לא מתפעלת מרוח. לא, יש רואה, היא נמצאת במקומה, אני בשלי, שהרוח תנשב כמה שתרצה. לא קורה כלום. אבל בים, הים מתפעל מרוח. הוא מתפעל מרוח, אז היא עושה עליו רוח. הגאה מתפעל מרוח. הגאה אוהב צעצועים, מכונית כזאת. מה יש לו כבר 2005? איפה אני? 2006. אני זה, אני ככה, אז הוא הולך להחליף את המכונית. רואה אצל השני עוד יותר. בונה בית כזה, קיבל תפקיד כזה. רואה להוא יש מזכורת כזאת, זה יש לו צעצוע כזה. הוא רוצה, הוא מתפעל מכל דבר שיש בו רוח, אז זה פוגע בו. אמר רבי אלכסנדרי, כל אדם שיש בו גסות רוח, אפילו רוח כמעה אוכרתו. זה גם רוח הזמן, רואה כל מיני אופנות מתחלפות, רואה אנשים קונים מיני מזון כזה, מיני דברים כאלה, לא אכפת לו, צריך, לא צריך, למה הוא יש לו, גם אני יהיה לי. זה בשביל זה, אפילו רוח קטנה, אוכרתו, שהוא מחשיב את עצמו. ועוד, ראינו גם עם עשרת סנהדרין, דבר מדהים. ידוע שבפרשה, בהרימות וגם בתזריע, מובא שם לו עליכם נגעי בני אדם. בני אדם שקיבל נגע, צרעת, לא עליכם. יש נגעי בגדים וכלים, ויש נגעי בתים. נגעי בתים. מה זה נגעי בתים? כבר שם בסנהדרין דף צדי ב' אומרת, שהוא בא ואומר כנגע נראה לי בבית, בקירות הבית. מה זה קירות הבית? מתי הנגע תופס? לא שזה נהיה פתאום באמצע הקיר, אלא בפינה של הבית, בזווית. נגיד בזווית, בצד צפון-מזרח, אבן אחת מצפון, אבן אחת ממזרח, ויש קשר ביניהם, ושם נהיה נגע, אז הוא הולך קורא לכהן. מה עושה הכהן? בודק, רואה נגע בבית, ואז אומר לו, כמו עובש כזה עולה על הקיר, ואין סיבה של רטיבות או משהו. מסגיר את הבית 7 ימים, חוזר אחרי 7 ימים, אם הנגע נשאר בעיניו, אז אין מה לעשות. אם הנגע התרפא, התרפא. ואם לא, צריך לנתץ את הבית, פורסים את הבית, את קירו, את אבניו, לוקחים את האבנים האלה, מקום מדבר, קוברים אותם באדמה, בונים בית חדש. זה נקרא נגעי בתים. אבל, אמרה אומרת שם, שצריך הכהן לראות את הנגע באור יום. כתוב שם ביום, צריך לראות באור יום. מה עושים אם באור יום, אבל אין אור, צריך להביא פנס, לא מועיל. באור ירח, לא מועיל, צריך אור שמש. אז אומר, טוב, פנס לא מועיל, אז אולי נקדח בקיר ונעשה חלונות. אמרה אומרת, לא, לא מועיל, בית אפל, אין פותחים בו חלונות לנגעו. אז הוא נשאר טהור. הוא נשאר טהור, כי עד שהכהן לא יראה באור יום, אור טבעי, אור שמש, את הנגע בקיר הבית, הוא לא יכול לפסול את הבית. אז הבית יישאר כמו שהוא, והוא לא תמה. אומר, מבוא תלמד מוסר, לעולם וקבל וקיים. זאת אומרת, באים עליך איסורים, פוגעים בך, תקבל את זה. בזכות זה אתה תתקיים. לא יוכלו להזיק לך, לא יוכלו לעשות לך כלום. שכה ראינו בית אפל, אין פותחים חלונות לנגעו. זה הסימן של האדם. בית אפל, זאת אומרת, האדם זה בית. הגוף שלו זה בית. הבית אפל, אם הוא לא אכפת לו מה אומרים עליו או לא, מה לא אומרים עליו, פוגעים בו או לא פוגעים בו, בשבילו זה אותו דבר. אם הוא שומע מזיונות או שומע שבחים, בשבילו זה אותו דבר. אז אף פעם נגע לא יכול לקרב אליו. אין פותחים בו חלונות לנגעו. זאת אומרת, לא יהיה שם חורים בתוך הגוף שלו, חס ושלום, איסורים או צרות. לא יבואו על אדם כזה. למה? שומע את חרפתו ושותק. כמו שאמרנו, נעלמים ואינם עולים, שומעים חרפתם ואינם נשיבים. תראה כמה מעלת אדם שומע חרפה ושותק. כמה מעלת אדם שפוגעים בו והוא מבליג. זה אדם צריך להיות חזק. מה? ודאי שאם גונבים אותו, חומסים אותו, עושים דברים שהם מעבר לאדם רגיל, ועבר ליכולת, זה אסור לשתוק, שלא יחנך את הרשעים, שהם יגידו, הנה, יש לנו איזה מישהו שאנחנו יכולים לגנוב אותו, יש לנו מישהו שיכולים לרדוף אותו. אבל מה שבגדר האפשר, בגדר המצוי, שאדם יכול להבליג ולשתוק, אין כמו זה בעולם. וזה הגמונה אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא חושקה מבכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם. זה גמרא מסכת חולין. למה חושקה מבכם? שאלו ישראל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה, שנאמר, רק באבותיך חשק השם מכל העמים. חשק, חשק. יש לו כזה שמחה, כזו אהבה לקדוש ברוך הוא, אוהב אותנו, אהבה עזה מאוד, אוהב את עמו ישראל. מה? אמר, השפעתי גדולה לישראל, אימעתם את עצמכם. תמיד שאני נותן לכם ברכה, נותן לכם גדולה, אתם רוצים לכם קטנים. השפעתי גדולה לאברהם. אמרתי, לאברהם היו יהיה לגוי גדול עצום ורב, ונברחו בו כל גוי הארץ. עשיתי אותו מלך על כל העולם, והתפרסם בעולם כולו. הגמרא אומרת עליו, למה היה דומה אברהם? לפליטון של בוסם. בקבוק בוסם משובח מאוד, סגור, חתום, נמצא בתוך ארון, אף אחד לא מריח בו, אף אחד לא מכיר אותו. מה עשה הבעלים של הבוסם הזה? פתח את הארון, הוציא את הבקבוק, נענע אותו, פתח את הבקבוק לרגע, הפיץ ריח בכל הסביבה, כולם באו לראות איזה בקבוק זה. ככה היה אברהם אבינו, היה באור כסדים, אף אחד לא מכיר אותו. אמר לו, לא יקרה לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול, וגדלה שמך, ואהיה ברכה, וכו'. אז תראה לאן הגיע. והוא אברהם אבינו אומר, ואנוכי עפר ואפר. כל הגדולה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שענב. עשיתי גדולה למשה ואהרון, נכנסו לתוך ביתו של פרעה, פרעה שלט על כל העולם, אימפרטור היה. קסר הקסרים, מלך המלכים. אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? ככה דיבר, איזה שחצנות, פרעה. ובא משה ואהרון, נכנסו אצליו לפלטרין, והוציאו את ישראל בכוח רם, ביד חזקה. ומה הם אומרים? ואנחנו מה? אומר, אצל הגוי, הקדוש ברוך הוא נותן לו גדולה, הוא מתגאה, משתחץ, הוא אומר, תראה מי אני. וגם מה שהוא לא עשה, הוא אומר, אני עשיתי. אבל ישראל לא כך. ישראל יש להם מעלה אלהית, שהקדוש ברוך הוא נותן להם גדולה, הוא אומר, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא הגדולה שלי. כן, אברהם אבינו עליו השלום, זה היה התחלת העולם. אמר אנוכי עפר ואפר. משה ואהרון אמרו, ואנחנו, מה? אנחנו כלום, העיקר זה ישראל. זה מה שעניין אותה. לכן אמר רבי יוחנן, מה פירוש אדם? אדם אסור לו להתגאות. חשוב שהוא אדם, בשר ודם. אדם, ראשי תיבות, אפר, דם, מרה. אין בו כלום. ומה פירוש אפר? פחות אם היה עפר, חצי נחמה. מעפר אפשר לזרוע, לעשות משהו. אפר לא יצא כלום. ולא עליכם עמד בקבר, בסוף נהיה אפר, כמו אפר. גם לא עפר. אפשר אפילו להצמיח איתו שום דבר. אפר, דם, מרה. ואומר, מה? ובשר? ראשי תיבות. בושה, סרוחה, רימה. בושה, אם מגלת בשרו, צריך להתבייש. צניעות. ככה בשר עצמו לא עליכם, של האדם מסריח. אותה שונמית, איך ידעה שאלישע איש צדיק, אמרה לבעלה, הנה יש אלוהים קדוש, ומה שואלת, מנה ידעה לקדוש הוא? מאיפה היא מכירה אותו? הרי קדוש לא יכולים לדעת רק בתוך חדרי חדרים, בבית. ואת הגמרא שהייתה באה בבוקר לפתוח את החלון, להפוך את המצעים, אדם ישן במיטה, חוץ מכבודכם, הריח לא נעים אחר כך בבוקר, חייבים לאוורר את החדר, את כלי המיטה. היא לא רק שלא היה צריך לאוורר, היה צריך גן עדן, מהקרית והמזרון שלו. אז סתם אדם בזר השם הצילנו. לא עליכם, אם בן אדם מת בתוך שינה, שלא תדעו. איזה ריח יוצא ממנו, איזה ריח מהחדר, משאירים את החדר 24 שעות ועדיין שם ריח. זה לא זה בן אדם. שאל רופא בחדר ניתוח, אומר לי הרופא פעם, מה שאנחנו שמים את המסכה הזאת, זה לא רק בגלל החיידקים. אומר לי הריח שיוצא מהבטן של הבן אדם שפותחים לו את הבטן. סתם בן אדם רגיל חי, פותחים לו את הבטן, זה אחרי צום של יממה. איזה סירחון יוצא מהאדם, והאדם כזה, והקדוש ברוך הוא, מי שמר אותו, שלא הריח הזה לא יצא החוצה? הקדוש ברוך הוא, הנשמה שומרת את האדם בפנים. שם הצילנו. שינה אחד מ-60 במיטה, תראה איזה ריח יוצא ממנו בשינה. אז מה שווה האדם? מה הוא מתגאה? זה אומר בשר, בושה, שרוחה, רימה. אלא מה? הנשמה היא השומרת. המהר"ל כותב, שמצד הנשמה אנחנו יותר ממלאכים. הנשמה היא חלק אלוה ממעלי, במדרגה כזו גבוהה, שהיא יותר ממלאך. אז נמצא האדם במה יתגאה? יחשוב, ממה אני מורכב? גוף ונשמה. הנשמה של הקדוש ברוך הוא נתן לי אותה. מה אני מתגאה בה? הגוף הוא עפר ועפר, ויותר גרוע מעפר. עפר אין לו ריח. לגוף יש ריח, השם ישמור. אז אם כן, מה יש לו להתגאות? נפש היא נצחית. היא מקיימת את הגוף. והגוף מראה, זה ביטול הגוף. זה מתבטל. אחר אמר, כל אדם שיש בו גסות רוח, לסוף מתמעט. שנאמר, לסעט ולספחת. ולבהרת. שאת זה לשון גאווה. צרעת, ידוע מה זה צרעת? זה תוספת על האור. הוא רוצה להוסיף, לכן היא נקראת צפחת. נספח לאור. כאילו הוא רוצה להוסיף, אז זה הוסיף על האור, נהיה כעת מחלת אור. זו מחלה שהיא תוספת, זה גאווה. אז זה להראות לאדם, רוצה יותר ממה שיש. עכשיו, כותב הרמב״ן בהלכות דעות. אדם שיודע שיש בו גאווה, או יש בו גסות רוח, ואין אדם מאיתנו שיכול להגיד אני אין בי, אין, אנחנו כולנו בשר ודם, כי רוח אב רבו בעינינו ולהכירנו עוד מקומו, אומר צריך להנהיג את עצמו בביזיון, ילבש, לא יאמר אני ילבש כל הזמן בלוי השחבות, אומר בהתחלה ילבש בגדים יותר פשוטים, ויוכל פחות ממה שהוא רגיל לאכול, ועד שיעקור, את המידות הרעות שיש בו, ואחר כך יתנהג באמצע. כותב הרמב״ם שהדרך האמיתית היא לא ללבוש בגדים יותר מדי יקרים, ולא בגדים יותר מדי בלוי הסחבות, זאת אומרת סמרטוטים. לא להתנהג במעדנים יותר מדי, ולא לאכול יותר מדי רק לחם יבש ובצל. לא, זה לא רצון השם, אלא באמצע. אבל מי שהיה גאה הרבה זמן, כעת כדי להשפיל את עצמו, צריך, כמו שאמר הראשית חוכמה, ושדיבר, היה מדבר בבית הכנסת, מה תקנתו? 40 יום יושב על הארץ, שהנמלים יעלו עליו, וישים עפר על ראשו, ולא יאכל רק לחם יבש וירקות. 40 יום, זה בלילה אוכל ירק יבש, יענו בצל חצי רקוב, מה שיש זורקים כעת בשוק, ולחם יבש. זה כפרה על מי שדיבר בבית הכנסת, אבל זה גאווה. בתוך בית הכנסת, שזה בית השם, שם הוא מדבר. מעיין מה עם הפלאפון, רק הוא לא אמר מה צריך לעשות. איפה לזרוק אותו. אבל הרמב״ם כותב, שזה הדרך תהיה באמצע. אומר, זה רק שוטה, הולך באופן תמידי כך. גם רבי אברהם, בנו של הרמב״ם כותב, שתו ספר, המספיק לעבודת השם, הוא כתב אותו בערבית, אל כפי אל עבודת אללה. שפירושו, התרגמו אותו אחר כך לעברית, המספיק לעבודת השם. כותב, אסור לאדם, נגיד, אז אם ככה אני הייתי גס רוח, עכשיו ילך ייקח בוץ, ישים על הגוף שלו. ייקח דברים מתונפים, בגדים, מלכלך אותם וילבש. אומר, אסור, אתה מבזה את הנשמה שלך. כל אחד מאיתנו יש בו נשמה, חלק אלוה ממעל, צריך לשמור אותה. אז בגדים מתונפים אסור, להפך. אדם חייב שבגדיו יהיו נקיים, גופו יהיה נקי. לחוץ את גופו, אם הוא רואה שיש לו זיעה, יש לו לכלוך עליו, תרחץ, יחפש את הבגדים שלו. אבל לא יחפש בגדים יקרים בגדולה וכבוד. למה? הגוף צריך את הנקיות שלו. הוא מביא שם, לא יבש משי ופשטן נקי, לא יבש בגדים מתונפים, אלא באמצע, בגדים פשוטים, בגדים רגילים, שיהיו דומים לכולם. זה הדרך האמיתית, זה הדרך החשובה שאדם מתנהג בה. למה? מרדיכלוך תמיד ברמינן זה מביא תומעה, שהרי היה, למה אנחנו נכנסים חוץ מפותכם לבית כיסא שירותים, צריך לחוץ ידיים, רוח רע. למה יש שם רוח רע? ועדין גם כן בבתי מרחץ. הגמרא אומרת, שאני מרחץ, נפיש זוהמה. מה זה נפיש זוהמה? הרבה זוהמה יש שם. נכנס למרחץ, צריך לחוץ ידיים. למה? כל מקום שיש שם בחלוך, שם שורה רוח רע. שירותים, כיוון שזה מקום מיועד לכדי תינופת, אז הרוח רעה שם. כשאנחנו יוצאים משם צריך לחוץ את הידיים. אמנם בהלכה יש, אם הכניס יד אחת, לקחת איזה חפץ. אז האמת רק את אותה יד צריך לחוץ, לא את שתי הידיים. יש חסידים שלוחצים את שתיהם. אבל הסיבה היא מה אנחנו לומדים מכאן, שלכלוך זה דבר שלילי. שצריך להיזהר מאוד מלכלוך. לכלוך זה גם כן נדבק בנפש, זה מטמא את הנפש, אסור ו... למצד שני יהיה באמצע. עכשיו אמר והווה מקבל כל האדם בסבר פנים יפות. אבל רבן יונה אומר, אבל יזהר כל האדם. לא ייקח אדם אביל ויעשה אותו גם כן. זה אומר כגון, פגש עם הארץ שנשק את ידה, ואין צריך להיות עם ביתן כעת, ילך ברחוב כעת, יפגוש כמה אנשים רשעים ונשק להם את הידיים. יפגוש אנשים כל מיני זה. לא, אלא צריך להיות באמצע. הכוונה שיהיה לו כבוד לבריאות. שכתב רבי שלמה קלוגר עליו השלום, מרשק. שלמה קלוגר חיבר 375 ספרים. הוא בעצמו, אמרתי לכם פעם, שהוא כותב איזה חידוש, וכתבתי את זה באחד מספריי, ואין לי זוכר איזה, מרוב שהוא כתב ספרים. כמניין שמו, שלמה, 375 שעה. אז הוא כתב את צוואתו, שכתב אותה, אני מבקש, כיוון שהוא היה רב של כל העיר, כולם אהבו אותו ושמעו היה בכל העולם, שלא תקברו אותי אלא בין העניים. אני רוצה להיות שכן בעולם ההוא של העניים. אומר, מפני שהם בטוח בני עולם הבא, אומר העניים. והם מוחזקים ככשרים, ולא עשיר, ואפילו מוחזק בכשרות. אומר שבטוח העשירים יש להם בעיה. למה היה להם גאווה? עליהם. זה אני לא רוצה להיקבר עם גאים. תראו איזה הנהגה, איזה הנהגה נפלאה מאוד. זה מכאן אדם רואה, כמו שכותב רבנו יונה, הוא מביא את רבנו יונה בשערי תשובה, כתב על משלה, טוב לקנות, כך כותב רבנו יונה, טוב לקנות, שפלות ומידות בחברת עניים וענבים, זאת אומרת להתחבר עם אנשים פשוטים, מאשר להרוויח שלל וממון עם אנשים גאים. יש לך עסקה לעשות עם האיש הפשוט, תעשה ואל תעשה עם האיש הגדול, האיש הגאה. אבל זה משפיע על האדם, גם הממון הזה שאתה מקבל, זה משפיע. אין דבר שהוא לא משפיע, אין כל זה. כמו שהגמרא בברכות אומרת, כהן גדול שהיה משתחווה סוף כל ברכה. אמרה מסרת ברכות דף למדלת, לנו אסור להשתחוות רק איפה שתקנו חכמים, ארבע מקומות בעמידה, אבל כהן גדול היה משתחווה בסיום כל ברכה וברכה. למה? ראשי שמה אומר, כמה שהוא גדול יותר צריך להכניע את עצמו יותר. זה האדם צריך להתפלל כל יום מחיה, בנפשי כעפר לכל תהיה. על ידי זה בעזרת השם יחיה חיים טובים ומאושרים, נזכה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו מהרה בימינו, אמן.